אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
Fixture on Wall Street, Bernie Madoff, 70 years old, arrested by the FBI. The FBI
arrested him ב-11 בדצמבר 2008, האדמה של עולם ההשקעות בניו יורק רעדה. הלוחות הטקטונים נעו. מעצרו של מנהל ההשקעות ברני מדוף טלטל את האליטה של התפוח הגדול והעביר צמרמורת ברבים מעשירי אמריקה. עשרות מיליארדי דולרים שהושקעו אצל מדוף התאיידו באחת מההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה. בשבוע שעבר, מדוף, שהושע ונשלח למאסר של 150 שנים, הלך לעולמו ומדורי הכלכלה רחשו. הכותרת חוזרת להונאה של מדוף עם רועי גירון, העורך והמגיש של הפודקאסט הכלכלי המצליח, כשבגרוש היה חור, בניסיון להבין מה הפך את מדוף לאחד הרמאים הגדולים בהיסטוריה, וכיצד פועלת הונאת פונזי.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
רועי גירון, מה היה מיוחד כל כך בתרמית של ברני מדוף?
טוב, מה שמיוחד היה כנראה זה העוצמה של התרמית, הגודל של התרמית, כמות הכסף שאנשים השקיעו אצלו, והזמן שבעצם של עשרות שנים שהוא הצליח להחזיק את התרמית הזו. זה מה שהיה מיוחד. סך הכל הונאות פונזי, הונאות פונזי בפני עצמם הם דבר שקורה די הרבה, אפילו באופן מפתיע הרבה מאוד, אבל באמת פה אצל מדוף זה היה משהו מיוחד. תראה, ברני מדוף היה בעלים של קרן גידור, שבסופו של דבר התבררה כהונאת פונזי. ואני רוצה רגע להסביר מה זה קרן גידור, כי אני לא יודע אם כולם מכירים, זה בעצם סוג של קרן השקעות, שדומה ככה לכמו שאנחנו משקיעים בבנק בקרן נאמנות או משהו כזה, איזושהי קרן השקעות שאנשים מנהלים לנו את הכסף, אבל מה שמיוחד בה זה שהיא לא משקיעה באופן רגיל רק במניות ובאגחים, אלא היא משקיעה גם בכלים יותר מתוחכמים, שבעצם אמורים לגדר את ההפסד, זאת אומרת, לגרום לנו להרוויח בכל מצב. הכלים האלה נקראים נגזרים ושורטים, אוקיי? נגזרים לדוגמה זה סוג של ביטוח כזה שאתה עושה. אתה עושה ביטוח, ואם המחיר המניה יורד, אז אתה מקבל בעצם החזר על ההפסד שלך. עכשיו, זה דבר מאוד נחמד, רק שלביטוח יש פרמיות. נכון? אם עכשיו יש לי בית ואני קונה לו ביטוח, ובמשך שנים אני משלם את הביטוח ושום דבר לא קורה לבית, אז אחלה שלא קרה שום דבר לבית, מצד שני אני כל השנים האלה שילמתי כסף לחברת הביטוח ולא קיבלתי שום דבר בחזרה.
יש מחיר בכל דבר.
בדיוק, נכון. אז בעצם לשקט הנפשי שאתה מקבל מהעובדה שאין לך אפשרות להפסיד בגדול כי אתה מגדר את ההשקעה שלך, יש מחיר, והמחיר הזה זה פרמיה כלשהי. אז זה כלי אחד שקרנות גידור משתמשות בו. והכלי השני זה שורטים. שורטים זה אפילו עוד יותר מסוכן. זה בעצם שאנחנו מוכרים מניות כשהמניות הן לא שלנו באמת. והסיבה שעושים את זה בגלל שמאמינים שהמחיר של המניה הולך לרדת יותר, ובעתיד אני אוכל לקנות אותה במחיר זול, להחזיר למי שהלוויתי ממנו את המניה, ולעשות את ההפרש בעצם, ההפרש נהיה, הופך להיות בעצם הרווח שלי. בעצם ליומרה להשיג רווח בכל מצב שוק, זה קצת דבר בעייתי, כי זה לא באמת אפשרי לחלוטין, וכשקרן גידור באה ואומרת אני עושה את זה ואת זה, ואני הולכת להרוויח בכל מצב, אז כנראה זה בא על חשבון משהו, או שאתה נכנס לסיכונים גדולים מיוחד, או שהצועה הכוללת תהיה נמוכה יותר, אבל באמת תהיה פחות מסוכנת.
You know, in today's regulatory environment, it's virtually impossible to violate rules.
ברני מדוף הלך על הקו הזה.
בדיוק. ברני מדוף הבטיח שהוא בעלים של קרן גידור, ואחת המוצלחות, הקרן שלו מרוויחה במשך שנים, עשרות שנים, בלי הפסקה. למעשה, אם מסתכלים מהסטטיסטיקה, אז מדובר בערך על 24 חודשים של רווחים, על כל חודש של הפסדים, ובשנים הוא לא הפסיד אף פעם. לא הייתה לו אף פעם שנה הפסדית.
איך זה יכול להיות דבר כזה?
אז זהו, בדיוק. עכשיו זה החלק השני של הסיפור. אז ברני מדוף היה בעלים של קרן גידור, אבל התבררה בסופו של דבר כהונאת פונזי. אז הונאת פונזי, זה בעצם הונאה כזו שאני לוקח מאנשים כסף, מבטיח להם איזושהי תשואה, וכשמגיע היום לשלם, אני מחזיר להם את הכסף שלהם, בתוספת כסף של אנשים חדשים שנכנסו. זה בעצם פירמידה. עכשיו, כל עוד נכנסים כל הזמן אנשים חדשים להונאה, אז גם אם יבואו, כל פעם שיבואו לבקש ממני כסף, יהיה לי לתת, כי אני נותן מהאנשים החדשים. אז מיידוף הבטיח תשואה לא מאוד גבוהה, סביב מעל 10% לשנה, אבל באמת באופן מאוד קבוע, 10% לשנה בכל שנה. ובאמת זאת הייתה הונאה, הוא למעשה לא השקיע את הכסף, לא יודעים בדיוק מתי, יש דיבורים על זה שהוא מעולם לא השקיע את הכסף, הוא טוען שזה קרה באזור שנות ה-80, אנחנו מדברים על קרן שהוקמה בשנות ה-60, בסוף שנות ה-60, אז הוא אמר שבאזור שנות ה-80 הוא הפסיק להשקיע את הכסף. זה לא כל כך ברור מתי זה קרה, אבל מה שמעניין הוא, שמה שכן קרה הוא, שהוא פשוט הפסיק להשקיע את הכסף, הוא הבין שכנראה הוא לא מסוגל את התשואה שהוא מבטיח, והוא התחיל לתת לאנשים, כשבאו לאנשים שהרוויחו, ובאו לבקש את הרווחים שלהם, מכסף של אנשים חדשים, ובעצם ככה הגדיל כל הזמן את כמות האנשים שמשקיעים אצלו, וכל עוד העסק גדל, זאת אומרת כמות האנשים שנכנסו לתרמית, או כמות האנשים שלא ביקשו להוציא את הכסף, היה גדול מהרווחים שהוא הבטיח, אז הוא היה בסדר, ובאמת הוא הצליח במשך עשרות שנים להחזיק מעמד בצורה הזו.
ומתי באה התקלה הגדולה?
מה שבעצם הפיל אותו היה המשבר של 2008. התחיל משבר הסאפריים, ומיידוף טען שהמניות של האנשים שמשקיעים אצלו לא נפגעו, הוא הצליח לצאת מהמשבר והוא עדיין רווחי. אנשים בחרו להוציא את הכסף שלהם בשלב הזה, הרבה מאוד אנשים באו וביקשו את הכסף שלהם, אני לא יודע בדיוק למה, או סתם מהעדפה מסינת סיכון, חשש להיכנס, להיות עכשיו בשוק שהשוק כל כך, במצב כל כך קשה, יכול להיות שהם פשוט היו הזדמנויות בשוק והם רצו את הכסף, אבל מה שקרה זה שדווקא הוא, זאת אומרת, אצלו, הוא לא אמר לאנשים, תשמעו, אנחנו החתכנו ב-50%, ואז יכול להיות שזה יכול לעזור לו עוד לצאת מזה, הוא הפוך, הוא אמר, לא, אנחנו עדיין רווחיים, ואנשים הוציאו, התחילו לצאת את הכסף, התחילו אצלנו משיכות של הכסף, ובשלב מסוים נגמר הכסף, כי אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל מדברים על באזור ה-50 מיליארד דולר שהיו אצלו, ואחרי שנמשכו משהו כמו 18 מיליארד דולר, אז נגמר לו הכסף, ונשארו לו כמה מאות מיליונים בודדים, ואז הוא הלך והתוודה בפני המשפחה שלו. הם עבדו אצלו בעסק, אבל הם לא ידעו על התרמית הזו. למען האמת, הוא הכפיא את התרמית בצורה די מעניינת, הוא כל יום היה מסיים את היום, יושב עם איזה איש אמונו, שעבד איתו, והם היו מסתכלים איזה מניות עשו טוב באותו יום, הרוויחו הרבה באותו יום, וטענו שהם קנו את המניות האלו, והם טענו שהם הגנו עם ההגנות האלו, שבדיוק הכניסו להם כסף, וכל מיני, ובעצם בנו באופן פיקטיבי את התיק שלהם, וכל הזמן יחזיקו תיק, כל יום יכולת לשאול אותם, מה אתם מחזיקים, והם אומרים לך מה הם מחזיקים, רק שזה הכל היה פיקטיבי, הם לא באמת קנו את זה, הם פשוט דאגו, בסוף היום הם באו ובדקו מה הרוויח, מה הפסיד, ולפי זה הם החליטו מה הם יגידו שהם מחזיקים. עכשיו, לאורך הדרך אגב, היו אנשים שזה הפריע להם מאוד העניין הזה, היה נראה להם לא הגיוני כל הרווחים האלו, בן אדם שכל הזמן מרוויח, ואחד מהם באמת הלך ועשה מין מחקר כזה, ובדק בעצם כמה כסף יש למיידוף, כמה הוא מנהל, וכמה הוא טוען שהוא מחזיק מכל מיני מניות, ואז הוא גילה שפשוט לא יכול להיות שיש מספיק נפח של נגזרים כדי לתמוך בפעילות שלו. זאת אומרת, הוא טוען שהוא מגן על תיק כזה וכזה, בגודל כזה וכזה, ואין מספיק נגזרים בשביל לתמוך בזה. שוק הנגזרים בסופו של דבר זה שוק שהוא לא מאוד גדול, זה קצת, עוד פעם, זה ביטוח כזה, זה אימור, לא כל מי שקונה מניה קונה לביטוח. אז הוא באמת גילה את זה, הוא גילה שיש איזושהי, שזה נראה לו טוב, והוא באמת פנה לרשות לניירות ערך האמריקאית, והם לא עשו עם זה שום דבר, או שמיידוף צריך לשכנע אותם שזה בסדר, או...
כמה מפתיע שהם לא עשו כלום.
כן, אז נכון, אגב יש סיפור מעניין, שהם יכלו בשיחת טלפון אחת לגלות שאין שום... שהכסף לא נמצא בשום מקום, שהוא לא באמת מחזיק את המניות האלו, זאת אומרת, הם יכלו מאוד בקלות לעלות על זה, מאוד מאוד בקלות, וגם נתנו להם את הנורות הזרה, והם לא עשו כלום, וזה אחד הטענות אגב גם נגד הרשות לניירות ערך שלא לא גילו את זה. הוא התוודע בפני המשפחה שלו בעקבות המצב הזה שכולם, שכולם בעצם משכו ממנו את הכסף, והמשפחה שלו למעשה הסגירו אותו כי הם הבינו שברגע שהם יודעים והם לא אומרים שום דבר, הם מתחילים להיות שותפים לעבירה. והם הסגירו אותו, ומאז הוא בכלא, מ-2008 עד שהוא נפטר לפני כמה ימים.
בוא נדבר רגע על המילה הזאת, פונזי. הרבה מאוד אנשים חושבים שהם יודעים מה זה, אבל אתה מומחה בסוגיה הזו. מאיפה זה בא? מי המציא את תרמיות הפונזי?
מי המציא את הונאת הפונזי? אני לא יודע. אני יודע על שם מי קרואה ההונאה, שזה מעניין, כי פונזי, צ'רלס פונזי, הוא בעצמו עבד בבנק, שמנהל הבנק עשה הונאת פונזי על האנשים שהפקידו את הכסף בבנק. הוא הבטיח להם תשואה מסוימת, והוא בדיעבד התברר שהוא פשוט מעל בכספים, הוא רק שילם להם מהרווחים של האנשים החדשים שהצטרפו, ונעלם עם הכסף בסוף. אז הונאת פונזי, אנחנו מכירים עדויות מאוד מוקדמות לזה לפני מאות שנים, אבל מי שבאמת הפך להיות פונזי של הונאת פונזי, הוא היה צ'רלס פונזי, זה היה מהגר איטלקי שהגיע לארצות הברית, הוא היה בחור ככה, אני יודע, קצת נוחל, בסדר, הוא היה הסתבך לפעמים עם הימורים, והוא היה וגנב כספים וישב בכלא, ואז הוא הגיע לאיזשהו מצב שהוא מזהה איזשהו אפשרות לארביטראז', אוקיי? הוא חשב שהוא מזהה איזשהו ארביטראז', באמת ארביטראז' אמיתי, והחליט לגייס כסף כדי לנצל את הארביטראז' הזה. ארביטראז' זה בעצם רווח שאני יכול לעשות בלי סיכון, למכור ולקנות נכסים, ובסופו של דבר לחזור למצב הבסיס שלי עם רווח. זה בעצם הארביטראז'. והוא גייס אנשים לארביטראז' הזה, ובדומה למיידוף, מה שהוא עשה, הוא למעשה מעולם לא עשה שום דבר עם הארביטראז', הוא לא קנה את הנכסים, זה היה משהו בתחום של דואר, או נעת דואר שהוא רצה לעשות, הוא לא עשה את זה, הוא למעשה פשוט לקח את הכסף שלהם, הבטיח להם תשואה מטורפת של 50% בתוך חודש וחצי, ואחרי חודש וחצי פשוט נתן להם את הכסף, ואז האנשים האלה סיפרו לחברים שלהם, וכמובן החזירו לו מיד את הכסף, וביקשו ממנו שישקיע לו עוד סיבוב, ישקיעו איתו עוד סיבוב השקעה, וככה במשך כמה חודשים, אבל אצל פונזי בגלל התשואה העצומה הזאת של 50% בחודש, הוא תוך פחות משנה הגיע לסכומים עצומים, כל העיר השקיעה בו, כל המדינה השקיעה בו, כולם השקיעו בו, בשלב מסוים נגמרים האנשים שמוכנים להשקיע, וגם שם היה איזשהו עיתונאי שבעצם ניסה להבין איך בדיוק הוא עושה את הכסף הזה, איך הוא מצליח להגיע לכזאת תשואה, והוא ישב ופונזי הסביר לו על הארביטראז', ואז הוא הבין שלא יכול להיות שהוא מבצע את הארביטראז' הזה בכמויות כל כך גדולות של כסף. ואז הוא התחיל לחקור ולחקור ולחקור, והוציא סדרת כתבות שבסופו של דבר הפילו אותו, ופונזי נכנס לכלא, בניגוד למיידוף אגב, שקיבל 150 שנה בכלא, פונזי קיבל כמה שנים בודדות ויצא, ואחר כך גירשו אותו לאיטליה.
ברני מיידוף שיחק עם מיליארדים רבים, ממש עשרות מיליארדים. יש עוד מישהו לאורך ההיסטוריה שהצליח to pull it off בצורה כזו?
אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך נתון שיכול מאוד לעניין. על כמה הונאות פונזי שמעת בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות נגיד?
לא הרבה.
יפה. אז ב-2019 בארצות הברית התגלו 60 הונאות פונזי שונות, והסך הכולל של ההונאות האלו היה של 3 מיליארד דולר. אוקיי, 3 מיליארד דולר שנעלמו בהונאות האלה. עכשיו, זה מפתיע, כי אנחנו לא שמענו על זה. זאת אומרת, אנחנו לא שומעים על הדברים, אנחנו לא יודעים, אבל זה מאוד מאוד נפוץ. זה מאוד נפוץ, וזו הונאה מאוד מצליחה. אני חושב שגם יש פה הרבה אפקט פסיכולוגי, בהונאה הזו, שאתה רואה שכולם נכנסים וכולם מרוויחים, ואתה יושב בצד, זה מוזר לך, אבל אתה אומר, טוב, תשמע, כולם נכנסים, כולם זה, אני אנסה גם. ואז מספרים לך שאתה מרוויח, ואתה נכנס עם עוד כסף ועוד כסף, ואתה פשוט נכנס לתוך זה. וגם, בסופו של דבר, גם אצל פונזי וגם אצל מיידוף, הם הסבירו לאנשים מאיפה הם משיגים את הכסף. זאת אומרת, זה לא שהם אמרו לאנשים, זה לא שהם אומרים, סמוך עליי, אני אשיג לך תשואה. הם הסבירו להם, אני עכשיו מקים קרן גידור, ואני מגדר ככה וזה, ויש לו רשימת מניות, זאת אומרת, אתה אומר, וואו, אוקיי, בסדר, אז זה אמיתי, זה נראה אמיתי. ואז אתה נכנס, ואתה גם מכיר, בסופו של דבר, גם אצל, במיוחד אצל מיידוף, האנשים הכי עשירים בארצות הברית השקיעו אצלו, ואת אנשים מאוד מאוד עשירים, ולכן אנשים ראו אנשים מאוד עשירים משקיעים אצלו, אז הם לא חשבו שהאנשים האלה מטומטמים, שהם נותנים לו מאות מיליונים של דולרים, בלי בכלל להבין מה הוא עושה עם הכסף. הוא גם רימה בצורה יחסית חכמה, אבל גם אף אחד לא באמת בדק את הבדיקה האחת מעבר, כדי לראות איפה באמת הוא משקיע, והאם באמת יש על שמו בכלל מניות, או על שם הקרן שלו, או איפה הקרן מושקע, איפה הכספים שנמצאים בנאמנות. אף אחד לא עושה את האקסטרה מייל הזה, ובאמת אנשים פשוט מאוד הוקסמו מהיכולת לקבל תשואה מאוד גבוהה, ובביטחון מלא.
יש לך מושג או הסבר, כמי שחקר את התופעה הזו, היסטורית, מדוע יחסית קל לבנות פירמידה כזו? בזמנים שונים בהיסטוריה, לאורך ההיסטוריה.
כן, אני חושב שזה הרבה מאוד פסיכולוגיה פה. זה, בסופו של דבר, במי אנחנו הכי מאמינים הרי? אנחנו מאמינים במישהו שאנחנו מכירים אישית. אז אני עכשיו תופס, בעצם הרמאי, הוא תופס כמה אנשים, ובהתחלה, בסכומים די קטנים, מציע להם הצעה, הם מתפתים, הם משקיעים כסף כנראה שהוא לא כסף גדול מבחינתם, ופתאום מקבלים חזרה את התשואה והם מאוד מאוד מופתעים, ואז הם הולכים ומספקים לחברים שלהם. עכשיו ברגע שאתה מקבל ממקור ראשון, ממישהו שהוא חבר שלך, שאתה מאמין בו, את הטיפ השקעה הזה, אתה הסיכוי שטיפול כבר יותר גדול. בעצם הרמאי כבר צריך להתאמץ פחות בלגייס את האנשים שהוא מנסה לגייס, הוא לא צריך לעבור אחד אחד ולשכנע אותם, אלא אנשים מגיעים אליו מתוך חברים שלהם שממליצים להם להיכנס. וכל עוד העסק עובד, אז באמת אנשים ממליצים לאנשים, וזה הופך לפירמידה שגדלה וגדלה וגדלה וגדלה. וכל עוד זה גדל זה בסדר. פשוט ברגע שיש איזשהו סדק באמון או איזושהי בעיה, אז הכל נופל בעצם.
רי גירון, עורך ומגיש, כשבגרוש היה חור. תודה רבה שהיית את עינינו.
תודה רבה, תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.